עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8, יום רביעי היום ט' בניסן תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואני ממש יכולה להריח עד לכאן את עדי האקונומיקה והפורטה והקרצופים למיניהם, קולות כאלה של קרצופים, אבל אני אפילו מריחה איזה עוגה פסחית שכבר נאפת לה אי שם. אז כן, כל אחד איפה שהוא ואיפה שנכון לו. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אז היום ט' בניסן, וכבר ביום ראשון הזכרתי לכם שט' בניסן זהו יום היורצייט של רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי רב האסירים, 55 שנים לפטירתו. אני הייתי תינוקת כשהוא נפטר, אבל מסיפורים של ההורים שלי אני יודעת שזכיתי ממנו לנשיקה על המצח, וזכיתי שיש אצל ההורים שלי בבית מכתב בכתב ידו הכל כך מיוחד של רב אריה, מכתב, מי כותב היום בכלל למכתבים, אבל מכתב שבו הוא שולח להוריי ברכת מזל טוב להולדתי, ככה מכתב יפה ומפורט עם ברכות. אז איזו זכות. ואמא, תמשיכי לשמור על המכתב הזה אצלי, לא יודעת אם זה אני אשמור כל כך הרבה שנים, אצלך זה יותר בטוח. אז עיתון בקהילה הביא בשבת שעברה כתבה, ראיון, אני חושבת שזה הראיון היחיד אשר בריה עשה ככה, התראיין למישהו. המראיין, זה היה המראיין הלאומי של אותם ימים. הראיון הזה נערך לפני 65 שנה, כשמלאו לבריה 75 שנה. זה היה 10 שנים לפני פטירתו. והמראיין שאותו ממש מביאים את הראיון הזה ככתבו וכלשונו, הוא נקרא רפאל בשן, המראיין הלאומי דאז רפאל בשן. כמובן שאני לא אקריא לכם את כל הכתבה, למרות שאני ממליצה לכם להשיג איכשהו את העיתון וכן לקרוא את כל הכתבה, אבל ככה קטעים משם ככל שיותר לנו הזמן. אז כך הוא פותח וכותב. רב אריה, אמרת רב אריה לוין, אמרת הכל, הצדיק הירושלמי, אבי האסירים, רבם של אנשי המחתרות האחרונים התפארו בקרבתם אליו והדהדו את פועלו למענם. לאנשי ירושלים היה את רב אריה לוין האחר, איש של תורה ועבודה וגמילות חסדים, המשגיח של ישיבת עץ חיים, ראש כולל וראש ישיבת בית אריה, מחבר ספרים משנת אריה ומרביץ תורה. רב אריה לוין חי בירושלים בצנעה, כמעט לא חשב על עצמו, ועשה חסד לא רק עם החיים ועם המתים, אלא גם עם החולים והמצורעים. סיפורי מופת יש עליו, יש מאות ואלפים, וכולנו גדלנו על הסיפורים. אז הנה, פעם אחת התראיין רב אריה בימי חייו למראיין הלאומי רפאל בשן, ושוב, מתוך זה יוצא שזה באמת היה הכתבה שהתפרסמה לפני 65 שנה, והם מביאים כאן את הראיון ממש בשפתו של רפאל בשן. וכך הוא כותב, רב אריה לוין, הררי אגדות רקומים סביב לו, מלאה הארץ חסידיו ומעריציו ומוקיריו ושוחרי מוצא פיו. מבט עיניו, לחיצת ידו, צא ודבר אל כל יושב בית הכלא המנדטורי, לך כך דברים עם אסירי לטרון, רב אריה יגידו בדחילו, באש ובמים אנחנו מזומנים לילך בשבילו, לקרוא את ים סוף בבקשה, להעביר הר גריזים אל איבל לו רק יצווה, להשחיל גמל בקופה של מחת, לסובב העולם בשבע שעות הוא רק צריך לומר מילה. והמעריצים והמשבחים והמוקירים, רובם ככולם אנשים מפוכחים, נבונים, שנונים, תקיפים, תופסי עמדות מפתח. ואתה רק תזכיר את שמו, מיד הם מורידים ראשם קצת ואומרים, בעירת כבוד ורטט, רב אריה, מה אתה יודע? הלא זה צדיק וחסיד וענב, ואוהב ישראל, וטוב ותמים וישר, ומקריב נפשו בעבור הקטן באלפי יהודה. מה אתה יודע מה? הרי הוא על המדבבניק האחרון של המאה ועשרים. והאיש רב אריה, המתקרא אבי האסירים, הוא יהודי ירושלמי, חלוש, קשיש, מדבר כמלחש, לא תואר לו ולא משרה, לא ספרים עבי קרס פרסם ובמועצות לא ישב. לבד מזה הוא משגיח רוחני בישיבת עץ חיים, בשכר של 100 פונט לחודש. איזה תיאורים, יש פה גם ככה מילים ביידיש, אני ממשיכה. ככה אני מנסה לראות מה הקטעים שיהיו לנו הכי, שוב, בגלל שהזמן לא מאפשר. אז הנה, בשעה טובה ומוצלחת הגענו לחדרו. הנה איזה כיתון קטן שבאים אליו ישר מן הרחוב, בלי שום טרקלין וחציצה, ויש שם שתי מיטות עם שמחות עתיקות יומין, וארון ענק שמגירותיו סרבניות ודלתותיו ממענות להיפתח. שולחן כתיבה צמוד וחצי תריסר בקבוקי דיו מגוון התחלת, ושעון מעורר, אפילו בלי מכסה זכוכית. ככה מין תיאור של החדר הקטן שבו הוא היה, אבל הכל נקי וממורק ומצוחצח. פירור לא תמצא שם. הרי בריה שואל את אותו יהודי שבא לראיין אותו, מה בקשתך ממני? אמרתי כי הנה מלאו לי כבודו 75 שנה והוא נערץ בקרב רבים, אז הוא רוצה ככה לבקש ממנו ולשאול אותו, והוא לא מבין למה בכלל רוצים לראיין אותו, מה יש לו בכלל להגיד. ובכל זאת ככה הכתבה ממשיכה והוא מספר. הוא שואל אותו המראיין, מתי התחיל כבודו לבקר אצל כלואים בבתי סוהר? ואז הוא אומר, זה מהרבה שנים, עוד מימי בראשית של המנדט, אבל קדמו לאסירים המצורעים, ומעשה שהיה איתם כך היה. ביום שישי אחד אני הולך אצל הכותל, והנה שם אישה ממררת בבכי, יותר מן הרגיל במקום ההוא. ניגשתי אליה ושאלתי, גברת תסלחי לי, מה יש, מה קרה, אולי אפשר לעזור במשהו? סיפרה לי אותה אישה שבאותו בוקר הכניסה את הילד שלה לבית החולים למצורעים. נו, באמונה, עד אז לא הייתי יודע כלל שיש מקום כזה. עכשיו, מכיוון שידעתי, פיניתי לי את יום שישי והלכתי לשם, לאותו בית חולים למצורעים, ושאלתי אנשים, איכן הם המצורעים? אמרו לי שמה ושמה, ככה והוא מתאר. מצאתי בערך 10-12 יהודים יושבים בין 300 גויים, והמצב נורא נורא, נשרו מהם ממש חתיכות חיות, זאת הייתה מחלה נוראית נוראית. ליהודים הקצו שם הממונים שני חדרים מיוחדים. אני זוכר שהיו בבית המצורעים שני בחורים יהודים נחמדים, אחד ילד בן 10 ואחד צעיר בן 18 עם צרעת. יד לא נתתי להם, כמובן זאת הייתה מחלה מאוד מדבקת, אבל הייתי מדבר איתם קצת, משוחח עמהם על דה ועל הה, קורא להם חומש ברשי, וככה עשיתי לי מנהג ללכת אצלם כל יום שישי. פעם אני זוכר, אמרו לי הבחורים, אתה יודע הרי בריה, כל פעם שאתה בא אלינו זה כמו בפעם האחרונה, מפני שאנחנו מחכים פה למלאך המוות, כי חזקה על הבית הזה שכל הבא בשעריו חי לא יצא מכאן. יום אחד אמרו לי שהיו מאושרים, אילו יכולתי להביא בשבילם פטיליה, כן, פעם בישלו על פטיליה, מי שלא יודע, וכמה כלים, ואז יעשו לעצמם מטבח כשר. והם שאלו שם את הנזירות שניהלו את הבית, והם הסכימו, וכמובן יש כאן תיאור שלם, איך הוא הולך וקונה להם כלים ופטיליות כדי שיוכלו לבשל לעצמם. והסיפור נוסף. היה חשש כבד שלכמה ישישים מבית הסכנים יש מן הנגע הנורא הזה, והיה בכי עד השמיים, והיה הכרח מיד לשלח כמה מהם לבית המצורעים, ובתוכם אישה צדקת גדולה מרת ליבה שהייתה בת 100 אולי אפילו יותר, ואז אשתו של רבריה שמעה על זה, וגם היא הייתה הולכת כמעט כל יום אצל אותה מרת ליבה כדי לעודד אותה. פשוט מדהים, איך הם לא פחדו להידבק, אף אחד לא העיז בכלל להגיע לשם. טוב, אני ככה מתקדמת ושוב ממש ממליצה לקרוא את כל הכתבה הזאת, אבל אני ככה הולכת לקראת הסוף. רבריה לוין, הרי הוא אחד מאותם בעלי הלבב המועטים שנותרו בעידן זה השכלתני, המפוקח, המתוכנן, המתמטי. והרי הוא יהודי תם, בלי חישוב וחשבון, בדור שהכל מדויק ומחושבן בו, בפלס קר כקרח. והוא, רבריה, מסתפק בקו חרובין, מערב שבת לערב שבת ממש. אצילותו הפנימית, השקטה, העצורה, מקרבת רחוקים לאידישקייט. ומוקיריו, כאשר הם עוברים ברחוב ורואים אותו, הרי הם נמלטים למדרכה השנייה כדי לא לצערו בגילוי ראש. אבל רבריה מבחין בהם מיד, נוטל ידם בין ידיו ושואל, העיקר, מה שלומך והגברת והילדים? ואפשר עוד לספר ברבריה ועלילותיו ומידותיו אלף לילות ולילה, אלא שקצרה היריעה וגם הזמן מתמעט והולך. קמתי לצאת ליד הפתח ושאלתי אותו, רב אריה, יאמר נא לי, האם טוב ונוח לו כאן? כלום אין התקרה הזו דולפת בחורף והמיטה קשה ודלתות הארון כמעט ואינה נפתחות? הניח ידו על כתפי ואמר, ישמענה, פעם נדברתי עם רעייתי עליה שלום, כי תמיד נחיה רק ממה שיש לנו, וכך הווה. והיום, ברוך השם, מה חסר לי? החדר גבוה ממני, ואינני צריך להתכופף בשביל להיכנס. יש עכשיו לוקסוסים, ואני למה לי זה? מדוע לרוץ בשביל להביא איזה חפץ מחדר שלישי, אם הוא תחת ידי בחדר הראשון? מה אם יש לי? ברוך השם, וגם חשמל. ובאמת, שאני גר היום, איך אומרים? ממש כמו לורד. אז כשאתם מנקים בבית ומסתכלים סביב ומתלוננים שעוד חדר ועוד חדר ועוד ארון ועוד ארון, אז לרגע אחד רק תגידו תודה, כי אתם באמת חיים היום בלוקסוס, לפעמים אנחנו לא יודעים להעריך, אבל כן, אנחנו באמת דור של שפע ומותרות, שנדע להעריך את הדברים האלה, ויהי זכרו ברוך יהיו הדברים לעילוי נשמתו של רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי, רב האסירים.
kilom kedoshim kilom mayivim kilom beririm kilom giboyrim kilom kedoshim kilom mayivim kilom beririm kilom giboyrim kilom kedoshim kilom mayivim kilom beririm kilom giboyrim kilom
ומנדי גולדברג שרים לנו את כולם אהובים, כולם קדושים, כן, וזה באמת היה רב אריה שידע לראות בכל אחד, לאהוב כל אחד, לראות ללב, של כל אחד. הלוואי שנוכל ללמוד ממנו, ממידותיו. אז היום בתוכניתנו, כמובן, הרבנית הימים המזרחי, גם נדבר היום על יציאת מצרים פנימית שלנו. איך כל אחד יכולה לצאת ממה שמנהל אותה לחירות הפנימית? היא איתנו שרה רוזנבוים, מנכלית חברת מיליון או דולר, שכן, מייצרת שינויים בקרב אנשים וארגונים. בהמשך, אנחנו יהיו איתנו גם פנינת הניקיון עם סנו, שאלות שלכם המאזינים, תהיה איתנו עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, ואתם מוזמנים להתקשר ולשאול כבר עכשיו, 03-593-93, ככה כתמים אחרונים סרבניים שלא רוצים לרדת. אנחנו גם נדבר על מערך כזה של מלון בוטיק בבני ברק. כן, יש דבר כזה ואנחנו נשמע על זה, וגם טיפים והתארגנות יעילה ברגעים האחרונים שלפני החג, כמה זה חשוב, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם הרבנית שלנו איתנו. בוקר טוב לרבנית ימים המזרחי.
בוקר אור,
אופל,
מה שלומך?
אם אני פה, אז עודו להשם כי טוב, הצלחנו לברוח מכל הקרצופים ועדי האקונומיקה וכל המראים בישין למיניהם, ברחנו.
הישורת, הישורת האחרונה. האחרונה,
כן. זה באמת הקושי הגדול, אבל אתגר, נקרא לזה אתגר, לא נקרא לזה קושי.
באמת, כן. והצדעה לבנות ישראל החרוצות, היא שעמדה בכל כך הרבה מטלות, זאת אומרת, כן. עם האימהות שלנו, זה היה בית וזהו, אנחנו נכון. גם מג'נגלות בחוץ ובתקופה לא פשוטה הזו.
כן. ואת יודעת, וכמה שאומרים, ושמעתי איזה רבנית אחת שאומרת, שבאמת פסח כהלכתו אפשר לעשות בשלוש שעות, אבל הם לא מוותרות, הם באמת כמה נכון. שמקטרים, אבל גם לא מוותרים, הם כן רוצות נכון. עד הסוף וכל פינה, וגם את האבק נכון. שכבר מזמן למדנו שהוא לא חמץ.
לגמרי, ולמה את מקשיבה לרבניות אחרות? אני נורא כועסת.
לא, זה במקרה, זה ממש היה במקרה.
היום קודם כל אני אתחיל כמובן בפטירה של הצאצאית שלו.
אני פתחתי עם זה את הבוקר, בריה לוין, הצדיק הירושלמי רב האסירים. כן, זכיתי.
אז היא סכונה אבי האסירים, כי באמת מי זוכר אותם ביומיום העסוק שלנו, אסירי עוני וברזל, והוא לא ידע את נפשו. הוא כל הזמן זכר שכשאנחנו מתהלכים חופשיים, יש בעולם אנשים כלואים, נמוכי רוח, בטוחים שהם לא רגעים, ראויים לחירות. וכשהוא מופיע פתאום בבית הסוהר, הם פתאום כבר לא שכוחים. מישהו מחשיב אותם 25 שנה, הוא מבקר אסירים, ולכן, לא סתם, ההסתלקות שלו היא בערב חג החירות. הוא מזכיר לנו את הזכות הזאת להיות בני חורין, ואנחנו ממש צריכים לומר בדרכו של רב אריה לוין, הסבא הגדול שלך, שכשהולך לרופא ואומר, הרגל של אשתי כואבת לנו, אנשי הצפון והדרום המפונים כואבים לנו, הפצועים כואבים לנו, החטופים והחטופות כואבים לנו, המשפחות השכולות כואבות לנו. אנחנו ממש זקוקים תזכורת של האדם הגדול הזה, כדי לצאת מחירות מהיומיום המאוד צפוף ומאוד קטן שנכנסנו אליו, ולצאת אל המקום הגדול. אז אפרופו המקום הגדול, אנחנו בואכה שבת הגדול. מה זה שבת הגדול? למה קוראים לזה בשם הזה? אנחנו בשבת הגדול, בהיסטוריה, מוכנים למתקפת פתע של המצרים. אין מצב שהם לא יפגעו בנו אחרי ההשפלה הגדולה שעשינו להם ביוד בניסן בשבת הגדול. עם ישראל לוקח את אלוהי מצרים, הכבש, וקושר אותו למיטה ועומד להקריב אותו. הם מחכים למתקפה. הם נזבח את אלוהי מצרים לעיניהם והם לא יסכלונו. אין מצב שלא תהיה פה פעולת תגמול מזעזעת. ופתאום אומרת לנו השבת הזו, השבת הגדול, לפעמים טיל מיורט משנה מסלול. לפעמים כשנראה שהרע מכל בלתי נמנע, לא זו בלבד שהוא נמנע כמו בשבת הגדול, גם הגבע שפוף הזה, זמן כל כך ארוך, נזקף פתאום, משהו בנו יוצא לחירות. השבת הזו היא שבת שאני תמיד קוראת לה שבת לנקיים ונקיות במובנים של התמכרויות. כשכל כך בטוחים שזהו, יצאתי לדרך מסוימת כמו טיל ששוגר, אין לי שום אפשרות לסגת מזה. לא, אתם גדולים, אומר הקדוש ברוך הוא בשבת הגדול. אז מה אם המסלול התחיל ככה? אל תהיו כלואים במקום הזה. אפשר לירק גם טיל מבהיל מאוד. המילה יירוט בתורה היא מופלאה. בלעם יוצא לקלל את העם שלנו, שלא נדע. אפילו הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול על הבחירה שלו. שם לא עוצר אותו, ויחר אף השם, כי הולך הוא. זהו, הוא הולך לקלל. ופתאום, האתון הזאת, הרי מה זה חמור? הולך כל הזמן באותה דרך, אי אפשר לעצור אותו, הולך כמו אתון, ופתאום, כי ירת הדרך לנגדי. הביטוי יירוט מופיע בפרשייה של בלעם, כשהוא הולך לקלל ואין מה לעזור אותם עכשיו, והיא מיירטת. מה זה? מה זה כי ירת? אומר שם רשי, יראה, ראתה, נעתה. היא רואה משהו, היא פוחדת והיא נוטה מהמסלול הבלתי הפיך, והכללה שכבר שוגרה לכיוון עם ישראל מתבטלת. אלה הזמנים האלה, ואנחנו צריכים ממש להיות בטוחים בעזרת השם שבתפילות ובבקשות ובהכנות לחג הקדוש הזה, חג החירות, גם הגזרה חלילה הקשה ביותר, אפשר לירט אותה, אפשר להסיט אותה ממסלולה. וזה השיעור בעצם של שבת הגדול, ולבקש את זה פשוט בהדלקת הנרות, לבטל גזרות, לבטל התמכרויות, לבטל דברים שהתחילו ונראים חלילה בלתי הפיכים.
וואו, איזה כותרת. אפשר לירט גם טיל מבהיל מאוד, ואפשר לקחת באמת את הטיל הזה, את הטיל הזה לכל כך הרבה מקומות, כל אחד עם ה, איך אומרים, עם המצרים הפרטי שלו, אז אפשר לעשות שם כל כך הרבה עבודה. וואו, מדהים, מדהים. הלוואי ונזכה ונוכל לשמוע רק בשורות טובות. ותודה רבה, רבני, תודה רבה
עלייך.
תודה, תודה רבה לרבני.
יאה לסבא הגדול שלך.
אני תמיד אומרת, הלוואי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מבקשת ממנו עזרה ועצה ותושייה, אז מקווה שהוא שומר עליי משם, בעזרת השם, על כל עם ישראל.
רק טובות טובות לכל עם ישראל. שבת הגדול שלום.
שבת הגדול שלום. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. תודה רבה. אמן, אמן, אמן. מדהים איך הרבנית תמיד יודעת ככה לחבר אותנו ולתת לנו כוח. איזה רבנית זאת, איזה זכות שיש לנו אותה ככה בדורש שלנו, אנחנו הנשים. ואם הזכרנו את יציאת מצרים, את יציאת מצרים הפנימית שלנו ואת היירוט של הטילים המבהילים האלה שיש לכל אחת מאיתנו שם בפנים, אז אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לשרה רוזנבוים, מנכ"לית חברת מיליון או דולר, שהיא מייצרת שינויים בקרב אנשים וארגונים. שלום שרה.
שלום וברכה, מה שומך?
מותר לי גם להגיד שאני לומדת אצלך NLP?
בכיף, למה לא?
הנה, אז אמרתי, המורה שלי ל-NLP, אז הנה, אמרתי. אז באמת, בשיעור האחרון היה כל כך מרתק, כי נתת לנו מין תרגיל כזה, שיעורי בית כאלה, על יציאת מצרים פנימית של כל אחת ואחד מאיתנו. אז קודם כל, כשאנחנו אומרים יציאת מצרים פנימית, למה אנחנו מתכוונים?
מעולה, מעולה, מעולה. אז בעצם אנחנו יודעים שכתוב לנו, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, כן? אני חושבת הערב פסח הזה זו ההזדמנות לדבר על איך באמת אפשר לצאת לחירות פנימית דרך עבודה עצמית. איך אנחנו יכולות לקיים, אנחנו יכולים לקיים ברובד נוסף את הציווי הזה של יציאת מצרים. כאילו, מה זה מצרים בשבילנו? מה זה השיעבוד הפנימי? מי זה פרעה הדיקטטור הזה, כן? הזמן הזה הוא מהווה עבורנו את ההזדמנות להתבונן פנימה. ולייצר לעצמנו איזשהו תהליך של יציאה מעבדות, מהדברים שאנחנו משועבדים אליהם, כמו כל מיני הרגלים, כמו דפוסי התנהגות, אל עבר חירות פנימית, אמיתית, חירות כזאת שמאפשר לנו להרגיש את הכלילות ואת הנינוחות בחיים שלנו, ואני חושבת שהמקום הזה של החירות הפנימית, זה המקום שלנו של הבחירה שלנו, ומה אנחנו בוחרים כדי באמת לאפשר לעצמנו חיים יותר שלווים, יותר רגועים ויותר משמעותיים. זו היציאת מצרים מבחינתי.
כן, אז נגיד כל אחת עכשיו מתבוננת בעצמה ואומרת, אוקיי, איפה המצרים הפרטי שלי, אבל איך אני עושה את העבודה? איך אני באמת יוצאת מהמקום הזה? מה הרגלים, כמו שאמרת, או כמו שהרבנית הזכירה, אפילו התמכרויות או הרגלים לא טובים, דברים שאני באמת רוצה לשנות אותם?
אז אני חושבת שצריך לחלק את זה לשני חלקים. קודם כל, להיות במקום של מודעות. כי מה קרה? מה קורה? בוא נאמר, אנחנו מנקים לפסח, כן? בן אדם שהוא לוקח חבילה של בגדים ישנים, זורק את זה מהבית, יש לו את ההרגשה של וסמה, שאיזושהי הרגשה, אפילו הייתי קוראת לזה, של התרוממות פנימית כזאת, שכאילו אנחנו, אני משחררת את האחיזה מהדברים החיצוניים, כן? יש איזושהי חוויה של התנקות פנימית כזאת. אני חושבת שההתנקות הזאת היא איזושהי, מהווה איזשהו ביטוי לצורך הפנימי שלנו לייצר סדרים חדשים בחיים שלנו. ולהשתחרר מכל מיני דברים שאנחנו כבולים ומשועבדים אליהם. ומה שאני כן עוד רוצה להדגיש לך לפניכם, שהרבה פעמים השעבוד הוא כל כך מושרש בתוכנו, שאנחנו אפילו לא זוכרים ולא מאמינים שאפשר להתנהל אחרת. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין ולהתניע בתוכנו את המודעות שיכול להיות שיש דברים שפשוט מייצרים אצלנו בתוכנו את השיעבוד, ויש לנו דברים שגורמים לנו לשלם מחיר מאוד 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 כבד עבור השיעבוד הזה, כן? אז זה יכול להיות, אגב, אני אשתה לך דוגמאות, זה יכול להיות כל מיני הרגלים ותקפים ותפוסים, יכול להיות מישהו אחד שהתפוס בחוסר סובלנות לזולת, מישהו אחר זה יכול להיות הרצון הזה לרצות את הסביבה, ומתוך זה הוא מוותר על עצמו, זה יכול להיות מישהו שהתפוס שלו זה שעננות, ולכן הוא מחמיץ כל מיני הזדמנויות של התקדמות, של הישגיות, של שינוי, יכול להיות משהו, אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שדווקא התחרותיות, היא התפוס שמוציא אותה מהשלווה ומהאיזון. אז יש הרבה מאוד דברים, זה יכול להיות קושי בנתינה, זה יכול להיות אגב דאגת יתר, יכול להיות פסימיות, יכול להיות פרפקציוניזם, יכול להיות אימפולסיביות, כל, אגב אני יכולה להגיד עוד דוגמה, יכול להיות אפילו משהו של אנשים שמתרפקים על העבר, איזה טוב היה פעם, איזה טוב היה פעם, וזהו, והם לא מסוגלים להמשיך להתקדם קדימה. יש כל מיני תבניות בראש שלנו, שבעצם לא מאפשרות לנו להשתחרר. אז קודם כל המטרה היא להבין, קודם כל, איפה אני נמצאת במקום של השיעבוד הפנימי? כשאני אומרת ליציאת מצרים, מה זה מצרים בכלל? מה מצר עליי? מה גורם לי למקום שהוא צר והוא צפוף? ואני לא מרגישה חוסר, לא מרגישה שביעות רצון. מי זה הפרעה הזה? מי זה זה שמנהל אותי? מה הדבר שמנהל אותי ולוקח, נוטל ממני את החירות? כמו שאמרתי, זה יכול לתפוס כלשהו כמו צורך לרצות אחרים, דאגת יתר, חוסר ביטחון ביכולות שלי, אפילו כעס בלתי נשלט, כן? זה יכול להיות משהו פנימי, וזה יכול להיות גם משהו חיצוני, כמו הבוסית שלי בעבודה שיכולה לשלוט בי, יכול להיות חברה שמנהלת אותי, זאת אומרת, כל דבר חיצוני או פנימי שאני בשעבוד אליה, פשוט לשבת ולחשוב מה זה הפרעה שלי, ומהי עבודת הפרח שלי, איך נראה השעבוד שלי, מה ההתנהלות שלי, מה ההתנהגות שלי, שבא כתוצאה לביטוי מהשעבוד הזה. בואו נתן דוגמה, אם אני טיפוס מרצה, כן? ואגב, אני תמיד אומרת, את יודעת, את מכירה את המשפט הזה שלי, כן? שאדם מרצה, השני אף פעם לא מרוצה,
כן? כן.
אם לדוגמה ריצוי מנהל אותי, אם זה הפרעה שלי, ממילא ההתנהגות שלי היא התנהגות מרצה, ואז אני עושה דברים שלא בדיוק מתחשק לי לעשות. למה? כי אני רוצה לרצות מישהו. ואז השאלה, מה המחיר של זה? המחיר של זה חד משמעי. אם אני רוצה לרצות מישהו לצורך העניין, כן, אז אני מפסידה מזה, שזה בא על חשבון דברים שחשובים לי. ואני חייבת לומר עוד משהו אחד במקום של המודעות של מה זה סיר הבשר שלי, כי לפעמים יש לי איזשהו רווח משני שאני מרוויחה כתוצאה להישאר במצב הזה של השיעבוד הזה, כן? אני אשתמש במילה קשה, ואני אומרת, מה המניפולציות שהעבדות הזאת היא מוכרת לי? זה יכול להיות מעמד, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות מחמאות, אם נתתי מקודם את הדוגמה של, של הבן אדם שהוא מרצה, וזה השיעבוד הפנימי שלו, אז לפעמים מה שהוא מרוויח מזה, זה האישור החיצוני, אוקיי? מה סיר הבשר שלי? אז זה קודם כל החלק הראשון. ואז את שואלת איך אפשר לצאת מזה, כן?
נכון.
ואז בעצם, אני חושבת שיש פה שני כלים. דבר ראשון, לנסות רגע, אני תמיד אומרת, לנסות לעשות איזשהו תרגיל פנימי. להבין מה בעצם, מה החירות מהשיעבוד הזה בשבילי. איך יראו החיים שלי בלי העבדות הזאת. אני תמיד אומרת לעשות את התרגיל הפנימי, שכל אחת או כל אחד יעצום את העיניים שלו. בואו נדמיין את החיים שלנו בלי השיעבוד הפנימי הזה. ממש לעצום את העיניים ולחשוב איך זה ייראה, איך זה ישמע, איך זה ירגיש, לרדת לפרטי פרטים. ואני חושבת שקודם כל ברגע שאנחנו מרגישים את התחושות האלה של וואו, יש לי את התחושה הפנימית הזאת של השחרור, של החירות, של ההרגשה הזאת של אין לי את הכבלים עם כל הלחצים שהעבדות הזאת כל הזמן לוחצת אותי ושעבדת אותי אליה, וכבר נותן את המוטיבציה לקראת השלב הבא, שאני חושבת שזה השלב המשמעותי ביותר, זה להיות במקום של, אני תמיד שוב, אני משווה את זה למקום של יציאת מצרים, והשאלה היא, איך אני אהיה בין החומש שיצאו ממצרים לגאולה הפנימית.
וואו.
כן. ואז השאלה היא, מה היה שמה? אז כאילו, מה יש בתוכי שאני באמת יכולה להיות בין החומש שיוצא ממצרים לגאולה הפנימית? אז קודם כל, מה האיכויות שיש בתוכי? מה היכולות, מה המשאבים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הם קיימים בתוכי שהם באמת יכולים להיות לי לעזר בכל היציאה מהשיעבוד לחירות הזאת, כן?
מדהים.
מעבר לכך, אני רוצה לומר לך, רחל, שאני חושבת שיש דברים שאנחנו יכולים בפירוש לעבוד על מה שעובר לנו בראש, על המחשבות שלנו, על האמירות הפנימיות שלנו. אם אני יכולה לומר לעצמי בבוקר ובערב, אף אחד לא צריך לשמוע את זה, אני לא צריכה לעלות על איזשהו אב או על איזושהי במה ולהגיד את זה לפני כולם. להגיד לעצמי דברים טובים, אני יכולה, אני מגיע לי להיות מהמקום של החירות, הקדוש ברוך הוא איתי והוא יעזור לי בזה, טוב לי בדברים X, Y, Z, להתחיל להגיד לעצמנו, אני, יש לי את היכולות, את הכישרונות, את המשאבים האלה כדי לעבור באמת למקום של חירות פנימית, להתחיל לדבר את זה לעצמנו, ברגע שאנחנו נתחיל לדבר את זה לעצמנו, אז בוודאי יהיה לנו הרבה יותר קל להטמיע את זה בתוכנו.
וואו, איזה מדהים, איזה מדהים, ואני כן אוסיף עוד משהו, שלפעמים צריך להיעזר באיש מקצוע, וזה גם בסדר.
לגמרי.
כי לפעמים את נמצאת במקום נמוך כזה, שאת לא יכולה לבד, אז זה בסדר להיעזר גם באיש מקצוע.
אז אני רוצה להגיד לך יותר מזה, לא חייב להציע, אתם לפעמים שאומרים על איש מקצוע, אז אנשים נבלים. אז אני קודם אומרת, לא נתחיל לרשב עם אנשי המקצוע. קודם כל להבין, אם אני באמת רוצה להיות במקום של תהליך ומעבר, מהעבדות לחירות, כן? אז קודם כל לחשוב, איזה בן אדם שהוא קרוב אליי, הוא יכול לתמוך בי, הוא יכול לעזור לי בתהליך הזה. זה יכול להיות חברה טובה, זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות אחד הילדים, זה יכול להיות מישהו קודם כל מהסביבה שלי. אבל אם אני רואה באמת שאני די לבד, אז כדאי לפנות לאיש מקצוע.
או פשוט ללכת ללמוד NLP, הלוואי והיה לנו עוד זמן, אבל עוד יהיו הזדמנויות, ואנחנו גם נדבר על NLP, כי זה באמת מרתק מאוד מאוד. וואי, שרה לי היה מרתק כמו תמיד איתך, כמו תמיד. תודה לשרה רוזנבוים, תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה.
תודה רבה.
אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
שלום, בוקר טוב לשיילי הללי כהן מהצוות של מקימי לנשים.
בוקר טוב.
בוקר אור.
שלום לכולן.
אז אני אשמח לשמוע ממך מה הנחה אותך בעיצוב הקולקציה.
את יודעת, אני חשבתי על זה הרבה ואני חושבת שבמילה אחת אני אגיד חירות. חירות, יש בה את המקום לבחור ויש את המקום שאנחנו נמצאים בחופש להיות שמחות. פשוט ממש במקום הזה. וכשעשיתי את הקולקציה, כשהצבתי את הקולקציה, לא היינו כל כך במקום הזה. והרגשתי שעל ידי זה, שאני דווקא עושה בגדים שהם באמת שמחים, עליזים, אביבים, צבעונים, מאפשרים את המקום הזה של, תדעת, מרחב קצת יותר פתוח בטקסטורות שסביבנו, ומהמקום הזה אמרתי לעצמי, מכאן אני צריכה לשאוב את הכוח.
מדהים.
דווקא מזה, דווקא מהמקום הזה שבו נכון, אנחנו לא נמצאים במצב פשוט, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. אבל היכולת שלנו להילחם במצב הזה ולהתנגד לו זה דרך השמחה. והשמחה הרבה פעמים מגיעה גם דרך הבגד. היא מגיעה דרך הלבוש, היא מגיעה דרך נחת הרוח. היא מגיעה דרך האמירה, הבגדים הם הרבה פעמים מחזקים אותנו, מייצבים אותנו, מאפשרים לנו כנשים להיות נוכחות, להיות במקום שבו אנחנו יכולות להשיב מלחמה שערה, מבינה מה אני אומרת?
כן, ואין ספק שבגד משמח. תמיד, שמלה חדשה מאוד. תמיד משמחת, אין ספק. אז אני גם אשאל, האם ישנם סגנונות וגזרות שונים בקולקציה?
אז אני בחשיבה, אני מעצבת כבר המון המון שנים, ובחשיבה המאוד רחבה שלי אני משתדלת לראות נשים באשר הן נשים. הן יכולות להיות בהמון מצבים ובכל מיני צורות וגוונים, ואת יודעת מי כמונו יודע שגם במגזר יש כל כך הרבה רוחות, אופנות וגם הלכות כאלה ואחרות, ואני באמת מאוד משתדלת שהקולקציה במקימי תהיה מאוד רחבה.
שתתאים לכולם.
במגוון הגזרות, שתתאים לכולם, שתחסוך את היגיעה בלמצוא. שתהיה לך את האפשרות באמת למדוד עצה שלי לבנות שמגיעות, לא להסס למדוד, למדוד גם מה שאולי לא נראה לך. כי לפעמים הגזרה לרוב, מניסיון שלי, הגזרה על הקולב,
נראית לגמרי
אחרת. לא נראית בדיוק כמו שהיא נראית על הגוף, ובטח לא על מי שמודדת אותה.
כן. אז לא להסס, למדוד בטח לא עולה כסף.
למדוד, כן, כן, זה נורא חשוב.
כן.
זה נורא חשוב, גם בשביל התוצאה.
כן, אין ספק. ואני אשאל אותך ככה לסיום, שאלה יותר אישית, מה משמח אותך בתור מעצבת אופנה?
אני יכולה להגיד שהכי הכי הכי משמח אותי.
כן.
ובעבודה שלי זה באמת שאני מבינה שנשים מגיעות, עודדות, קונות ונהנות מהמוצרים של מקימי, ואני שומעת את זה לא פעם ולא פעמיים, וואי, יואו, מצאתי, עד שמצאתי, זה הדבר שמשמח אותי, כי בסוף בסוף בסוף, כל העשייה שלי היא עבור הלקוחה שלי.
כן.
האישה הזאת שאליה אני פונה, הנערה שאליה אני פונה, ואני רוצה ומייחלת בתוך העשייה, שהפנייה תהיה כזאת שתאפשר את ה... תגובה חזרה.
יפה. ואין ספק, כמו שכתוב, בגדים נעים מרחיבים דעתו של אדם. אין ספק. אז תודה רבה, שלי אללי כהן, מהצוות של מקימי נשים. רק תאמרי לנו סניפים איפה, ככה, אני יודעת שיש
ברקוז. יש לנו סניפים בבני ברק ובנתיבות בכל רחבי הארץ. הסניפים פתוחים, ופתוחים עד מאוחר בזמנים האלה.
כן.
יש בנתיבות, באשדוד,
בקריית
אתא, בירושלים, כמובן, יש כמה וכמה סניפים, יש גם סניפים חדשים של מקימי מן שמלווים את, את הרשת.
לגברים.
בהתחדשות הזו. כן, יפה. לגברים.
אז בכל רחבי הארץ, בעיקר בריכוזים החרדים, שיילי אללי כהן, מהצוות של מקימי נשים, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, תודה.
תודה רבה לך, ביי, ליטו.
ואנחנו סיימנו שעה ראשונה של התוכנית העניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות. אבל רגע, דקה לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו ככה לקראת סגירת השעה הראשונה, אז יש עוד פינה שאנחנו צריכים לסגור, בניקיון המקרר לתנור, צריך גם לאכול. אז לא לכל אחת יש זמן וכוח להתעסק עם הבישולים בימים האלה, ובכל זאת משפחה צריך לאכול אוכל מזין ואיכותי, אז בדיוק בשביל זה דנונה סוגרים לכם פינה עם נבחרת היוגורטים של דנונה, יוגורט שהוא פשוט נפלא, גם טעים, גם מסביע, מכיל סידן, חלבון, וכמובן גם חיידקים טובים, פרוביוטים, שעושים לנו טוב, אז אפשר לאכול אותו כמות שהוא להוסיף לו כל מיני תוספות, וכך מרוויחים ארוחה טובה ומזינה במהירות ובלי מאמץ.